שאל השואל ואמר שהוא קרא בעיתון שהרב עובדיה יוסף התיר לנשים לומר קדיש יתום על אבא או אמא כשאין בן שיאמר קדיש, באופן שהבת תאמר קדיש בבית כשיש 10 זכרים אשר התפללו בבית או למדו דברי תורה ואמרו וצריכים לומר קדיש לאחר מכן, והיא בצד תעמוד ותאמר קדיש. והשואל שואל, האם גם הוראה זו הייתה מתקבלת לפי רבנו ושיטתו של רבנו או לא? והתשובה, אחרי בקשת המחילה ממעלתו של הגאון רב עובדיה יוסף, ההוראה הזו היא לא הייתה מתקבלת על ידי רבנו הרמב״ם. מדוע? כיוון שכל העניין הזה של קדיש יתום לא היה מתקבל על פי משנתו של רבנו. ונסביר את הדברים אחת לאחת. א', קודם כל בתלמודים ובקדומות אין מושג כזה של קדיש יתום, כמו שגם אין מושג כזה של חצי קדיש. יש קדיש לעילה והוא הקדיש, ויש קדיש לעתיד לחדתה והוא הקדיש דרבנן העתיק יומין, העתיק יומין המקורי שנשתמר אצל יהודי תימן. זה לא קדיש של מתים ולא על מתים, אלא קדיש דרבנן, זה הקדיש המקורי. אלא שנהגו בבוא הזמן, דרבות הזמן, להוסיף תתקבל צלות הון על הקדיש האחרון שמסיים את התפילה, ואז אמרו שזה קדיש שלם, והקדיש בלי תתקבל הפך להיות חצי קדיש בפי המורים, בפי בני אדם. בעוד שכאמור קדיש בלי תתקבל הוא קדיש שלם, כי התתקבל הוא מנהג שנהגו בו יותר מאוחר. אז אין שום הצדקה לפגום חלילה בלשוננו בשלמותו של הקדיש בלי תתקבל, כי אם לא אמרו תתקבל שום דבר לא מעכב, זה רק לא מלאו אחר המנהג לומר תתקבל. אבל הקדיש בלי תתקבל הוא קדיש שלם. זה קודם כל הערה אחת חשובה. שנית, קדיש יתום אין לו מקור בתלמודים, לא בבבלי ולא בירושלמי, והרמב״ם לא זכר אותו, ואפילו גם לא הטור זכר אותו, לא הראש, לא הטור, לא הריף, לא זכרו את העניין הזה של קדיש יתום. קדיש יתום מתכוונים שהבן אומר קדיש בסתרק עליו אביו או אמו, ולא הקדיש הוא יתום, אלא יתום אומר אותו על אביו או על אמו שנסתרקו מן העולם. וכאמור אין לזה זכר לא בתלמוד הבבלי ולא בירושלמי ולא בהרמב״ם, לא בריף, לא בשלוש ולא בטור. אפילו מרן השולחן ערוך שהזכיר אותו בבית יוסף יורה דעה סימן שין עין בב, לא העלה אותו על שולחנו הטהור בשולחן ערוך, והרמ"א כן העלה אותו בהשגותיו על השולחן ערוך בסימן שין עין וב ביורה דעה בסעיף ה'. שם הוא אומר בזו הלשון, ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב, ונאמר, והוא ממשיך ואומר, ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב, ומביא כמובן את המקורות. על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש בטרה י"ב חודש 12 חודשים, וכן נהגו להפטיר בנביא ולהתפלל ערבית מוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרים הנשמות לגיהנום, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו ואמו מן הגיהנום, ונהגו לומר קדיש על האם אף על פי שהאב חי עדיין וכו'. עכשיו נבוא נשים לב. אז יוצא איפה? מדברי הרמ"א למדנו שהיתום אומר קדיש על אביו או על אמו, מקור המנהג הזה הוא במדרשות, והייעוד או התכלית של אמירת הקדיש הזה הוא לפדות את האבא או את האמא מגיהנום. עכשיו, בשני דברים אלו יחלוק הרמב״ם על המנהג. א', אין הרמב״ם מסכים לקבוע הלכות מן המדרשות, מן האגדות, ובמיוחד האגדה הזו שעוד מיד נחשף אליה. ב', אין הרמב״ם מסכים שהאבא הבן מזכה את האבא, ברא מזכה אבוהי, עד לרמה שפודה אותו מהגיהנום. כלומר, אם האבא רשע ומרושע שנידון בבית דין של מעלה לגיהנום, והנה הבן שאומר קדיש פודה אותו מן הגיהנום, הרמב״ם לא יסכים עם הרעיון הזה, אלא הרמב״ם מסכים שכל השקעה והשקעה שהאבא השקיע בבן, ולו אפילו בעצם הולדתו לעולם, כגון נניח אבא רשע שילד בן, הביא בן לעולם, והבן הזה גדל כתלמיד חכמים כצדיק, אף על פי שהאבא לא חינך אותו לתורה לחלוטין, כי הוא היה מנוכר לזה, עצם העובדה שהוא הביא אותו לעולם והוא חכם והוא צדיק, זוהי זכות לא לאבא, וזה אין ספק בדבר. אבל מה משקלה של הזכות הזו בבית דין של מעלה? אין מי מאיתנו יודע מה משקלה של הזכות הזו. אבל אין הרמב״ם מסכים שהאדם אשר נידון בית דין של מעלה לגיהנום, על ידי מעשה כזה או אחר של הבן, הוא יפדה אותו מגיהנום. באמת, הרבה מן הפוסקים אשר נוהגים במנהג הזה שהיתום אומר קדיש, לא מסכימים עם הרמ"א שכאילו הקדיש תועלתו היא גם לפדות מגיהנום, אלא אף על פי שהם נוהגים במנהג הזה שהיתום אומר קדיש על אביו ועל אמו, הם מסייגים את זה ואומרים שזה לזכות אותו לעשות את מצבו טוב יותר, אבל לא לשנות שינוי דרסטי ממעמד של גיהנום למעמד של גן עדן. זה לא. הרי שכאמור הרמב״ם על פי עקרונותיו, א', שאין פוסקים מן ההלכות מן האגדות, ב', שגם אין דבר כזה שהבן על ידי מעשיו הטובים יכול לשנות דין של מעלה מדינו של אביו ממצב של גיהנום לגן עדן, בוודאי שרבנו לא היה תומך במנהג כזה. עוד סיבה שלישית שניתן לומר שרבנו לא היה תומך במנהג כזה, כי הרמב״ם לא תומך במנהגים שאין להם מקור בתלמוד ושיש להם בעיות הלכתיות כלשהן. הרמב״ם אומר, כשיש מנהג שאין לו מקור בתלמוד ואין לו שום בעיה לא הלכתית ולא אמונית, אני עצמי, כך אומר הרמב״ם בתשובה, לא נהג במנהג הזה, אבל לא מוחק נגדו. אם יש המון עם שנוהגים בו, בבקשה. אבל מנהג, כך אומר הרמב״ם, זה אחד מעקרונותיו, מנהג אשר הוא אין לו מקור בתלמוד אבל יש בו סרחות הלכתיות, הרמב״ם אומר, זה אני יוצא נגדו ומונע מהציבור מלנהוג אותו. ולכן במנהג הזה יש הרבה סלחות הלכתיות, ובואו נראה אחת לאחת למצוא חשבון. א', קודם כל, כתוצאה מכך שיש בני אדם שרוצים לומר קדיש לזכות אבא, לזכות אמא, נוצרו מחלוקות רבות וריב ומדון בין בני אדם מי אומר קדיש. ואז הרמה נאלץ לקבוע סדרי קדימיות, שזה שבתוך השבעה קודם לזה של השלושים, של השלושים לזה של היורצייט או הפוך. כלומר, קבעו זכות קדימה על האבא, על האמא, על קרובים אחרים. ממש קבעו כללים עם זכות קדימה. ואחד הפונים השואלים, שהוא גאון מצד עצמו, שפנה לרב שוט בניין ציון, הרב אדלינגר, פנה אליו ביחס לאמירת קדיש, זה נדבר בשוט בניין ציון סימן כוכב ב', ואמר לו שבמקומם היה בית כנסת וגדול אבל רעוע, והיה לידו עוד בית כנסת עם מניינים שונים, עוד מניין ועוד מניין בצדדים, כמו אצל האשכנזים, מה שנקרא שטיבל. כן, אבל לימים בנו בית כנסת הגדול, שיפצו אותו ממש גדול, ביטלו את כל המנהגים, את כל המניינים, ואמרו להם, בואו ונתפלל כולנו ביחד ברובעם הדרת מלך בבית כנסת הגדול החדש והמשופץ. אמרו להם, וכי איך נתגבר על בעיות הקדישים ועל בעיות התפילות? ומכאן תבינו את התופעה שקיימת אצל האשכנזים ולא אצל הספרדים והתימנים, והיא מתחילה לזלוג, היא מתחילה לזלוג גם אצל התימנים והספרדים, שהתופעה הזו שיש אצל האשכנזים מניינים, יש בית כנסת ומסביב מניינים, זה בא כתוצאה מכך שכל אחד רוצה להתפלל שנה שלמה אחרי מות אביו או אמו, להיות שליח ציבור כדי לזכות את אבא שלו, את אמא שלו. ואז מי ימנו בתור שליח ציבור? א', באותה שנה נגמר הסיפור, כבר אף אדם לא יכול להיות שליח ציבור חוץ מהאבל. ב', היה ויש אבלים רבים, אז מה יעשו? אז צריכים לעשות מניינים, במקום ברוב עם הדת מלך התפלגו מניינים, כדי שזה יזכה להיות שליח ציבור וזה יזכה להיות שליח ציבור. וכך אותו דבר בנוגע לקדישים, התפלגו מניינים. אומר השואל לרב אטלינגר, אומר אדרבה, עשו באותו מקום מנהג שכולם התפללו בית כנסת אחד, וכל האבלים בדרגותיהם השונות, מי בשבעה, מי בשלושים, מי ביום השנה, יאמרו קדיש ובשלום לישראל, אין מחלוקות, אין ריב. ומספר השואל ואומר, הייתי עד לכך ששניים שרבו על זכות הקדימה בנוגע לאמירת קדיש, גם כשהיו מניינים שונים, אבל בכל זאת, גם כשיש לך מניינים שונים, אז יש מציאות שכל העמדות תפוסות. כל העמדות תפוסות. מה אז תעשה? הוא אומר, ראיתי במו עיניי איך בעל זכות לקדיש נתן סטירת לחי מצלצלת למישהו אחר, ורבו בריב מכות, וזה בשביל אמירת קדיש, עד שהם באים לזכות את האבא או את האמא, אז הלכו מכות עבור העניין הזה של קדיש. אז אומר השואל, הרב אדלינגר, אתה רואה שיש בזה יסוד של מחלוקת. מזה אנחנו למדים שדברים כאלה שיש בהם סרחות הלכתיות, הרמב״ם לא היה תומך במנהגים כאלה שיש בהם סרחות הלכתיות. אבל גיליתי לכם אפס קצהו. בואו נראה. אותו שואל משבח את אמירת הקדיש על די כל האבלים. באו אחרים ועוררו על כך ואמרו, יש לנו בית כנסת עשרה, ויש לנו איך קוראים, שמונה אומרים קדיש, האם מי עונה אמן? זאת אומרת, עכשיו נוצרה בעיה, אין תשעה שעונים אמן אלא כולם אומרים קדיש. הלאה מזה, חוץ מהשרחה ההלכתית הזו, אחד מקדים ואחד מאחר. אז עכשיו יש חכמים ספרדים ישר כוחם שאמרו להעמיד אותם אחד ליד השני כדי שיהיו מתואמים ויאמרו קדיש מילה במילה, וישר כוחם, כדי שזה לא יקדים זה את זה, זה את זה. וגם שהציבור, להעיר את הציבור שענו אמן. יפה, אבל ראו את הבעיות ההלכתיות. אז ודאי שהרמב״ם לא מסכים גם עם סלקה הלכתית כזו. הלאה מזה, בעיה נוספת, בא עניין של קטין, קטן. יאמר קדיש, מה שנקרא קדיש התאום, או לא. אין לו בן גדול, יש בן קטן. יאמר קדיש או לא. אמרו, יאמר גם הקטן, כי זה לזכות האבא. הנה רבותיי, הקדיש רבותיי הוא קדושה, הוא לא נאמר אלא בעשרה מישראל זכרים בני חורים גדולים, אלה הם המרכיבים. עכשיו בגלל המנהג הזה של אמירת קדיש חידשו חידוש שאפילו קטין יכול להיות השליח ציבור של גדולים לומר קדיש, כיוון שהקדיש הזה הוא מסוג אחר שנועד לזכות את האבא. זה חידוש גדול שאין לנו בסיס לו בתלמוד. שאכן, תארו לעצמכם שיבואו ויאמרו, תארו לעצמכם, יבואו ויאמרו, שמע, האבא הזה נפטר מסכן ונשאר לו ילד קטן פחות מגיל 13, אין מי שיתפלל עליו, בואו ניתן לו שיתפלל והוא ישליח ציבור. האם מישהו יתיר דבר כזה? הרי אנחנו מניין, אנחנו ציבור, אנחנו צריכים לשליח ציבור שהוא בוגר. והם מסכימים שגם בקדיש כך, אבל בקדיש יתום חידוש חידוש אחר. אז אם כן יבואו ויאמרו שגם כשליח ציבור בא לתקן את נשמת אבא שלו, אז גם כן התפילה הזאת תהיה שליחות אחרת וכו'. זוהי פרצה גדולה שהרמב״ם בוודאי לא היה מסכים לה. זה חידוש גדול, גדול מאוד שהרמב״ם בוודאי לא היה מסכים לו. ואני כל זה דן מנקודת ראות של רבנו הרמב״ם. הלאה מזה, באמת היו כאלה שאמרו, כשיש קטין אל תיתן לו לבד לומר קדיש, תן לבוגר לומר קדיש והקטין יאמר איתו מילה במילה לחיי. בסדר, דרכי חינוך מסוימים, אבל שהקטין לבד יאמר קדיש לא היה ולא נשמע מבחינת השיטה ההלכתית הצרופה של רבנו. ומכאן אנחנו עוברים לאישה. באמת רבותיי, אישה לא יכולה לומר קדיש, כמו שגם לא יכולה להיות שליח ציבור. כי מה זה תפילה בציבור? עשרה זכרים ישראלים גדולים בני חורין. והיא לא זכר, אלא נקבה. זה לא פסול. אבל היא לא שייכת לקטגוריה הזו. אין קהל נשים, אין ציבור נשים. היא אישיות בפני עצמה, אבל אין קהל נשים. ואם כן, איפה? איך אפשר לתת לה לומר קדיש? עכשיו, באו ואמרו, ובאמת בשו"ת מנחת יצחק בסימן בחלק ד' סימן למד למד ד' למד בסימן למד, אז הוא מביא בשם הגאון הנקין מארצות הברית שאמר שניתן לתת לאישה שאין לה אין לאות אבא או לאות אמא, אין בן זכר, ניתן לומר לאישה שתאסוף עשר נשים ותאמר קדיש בפניהם. חידוש מהפכני גדול מאוד שמן יצחק לא הסכים עמו, כי זה חידוש מהפכני גדול. שוב אתם רואים איך המנהג הזה גלגל אותנו לשוב למציאות שהרמב״ם בוודאי היה חולק עליה, אם לא בתקיפות בוודאי בנחרצות. הלאה, מכך אנחנו מגיעים לאמירת קדיש של אישה בפני זכרים. באמת היו מן הפוסקים שהסתייגו מן הדבר הזה. ציצי לי עזר חלק י' סימן זן עוד ב' הביא את המסתייגים ואת המקלים ותמך ידו במסתייגים לא לתת לאישה לומר קדיש בגלל פריצות, שהיא תעמוד נניח בעזרה ותאמר קדיש בגלל פריצות בפני נשים. ודנו בעניין הזה, האם גם קול להבדיל משירה, האם קול באישה ערבה גם בזה, דנו בעריכות בדבר הזה. אבל עכשיו לאור הפרסום שבשם מרן הרב עובדיה יוסף שהוא גאון עולם ובסה אין ספק בדבר, יוצא אם הפרסום הזה נכון, הוא בעצם נוטה למקלים לומר קדיש ביתי, כמובן בפני עשרה זכרים, לא נשים אלא זכרים, ובמגבלות שלא תתערב בתוך הגברים ורק תאמר את הקדיש וכו'. אין צל ספק שהוא נתן את ידו לכיוון המקלים לעשות את הדבר הזה, אבל כאמור, כשאנחנו נשאלים אם רבנו היה מסכים להוראה כזו, רבנו לשיטתו לא היה מסכים להוראה כזו, והקדוש ברוך הוא יאיר עינינו במאור תורתו. רבי חנינא בן עקשיא.